שלום וברכה, רבותיי היקרים. אנחנו ממשיכים בפרק חלק. פרק חלק שבמסכת סנהדרין. דף קוף יוד א', עמוד ב'. דף קוף יוד א', עמוד ב'. הגענו למשנה. אנשי עיר הנידחת. אנשי עיר הנידחת, נכון? עכשיו, מה זה אנשי עיר הנידחת? אנחנו הרי ברשימה של אלה שאין להם חלק לעולם הבא. נכון? אז למדנו על אפיקורסים ושלושה מלאכים וארבע אדיוטות ואנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה ואנשי סדום ועמורה ודיון לגבי דור המדבר ועם עשרת השבטים עתידים לחזור. נכון? כל מיני כאלה. ודיברנו גם על היחסיות של האמירות האלה. כשאומרים, אין חלק לעולם הבא, עד כמה אנחנו מתכוונים ברצינות ועד כמה לא. ואנחנו עוברים עכשיו אל סוגיה כואבת, אנשי עיר הנידחת. אנשי עיר הנידחת זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי שיקרה, שעיר שלמה בעם ישראל מחליטה על ידי אנשים שיצאו מקרבה, לעבוד עבודה זרה. בסדר? התורה, כן, בבקשה.
למה כתוב כל ישראל?
יפה. זאת השאלה שעסקנו בה כשהתחלנו ללמוד את הפרק הזה. איך מצד אחד אומרים שיש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא, ומצד שני אומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עסקנו בזה הרבה. מה התשובה שלך? חשבתי שיש לך תשובה. לא, לא. התשובה היא שכל ישראל, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, לכולם יש להם חלק לעולם הבא. יש כמין סתירה, אני חושב, פנימית, בתוך המשפט, נכון? כל ישראל, כלומר, גם אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש לכולם חלק לעולם הבא. דיברנו על כמה אופני הסברה של המשפט הזה, אבל היותר פשוט זה דברי הארי. שהארי אמר שכל ישראל יש להם בסופו של דבר, אחרי מירוקים וגלגולים, יש להם חלק לעולם הבא. זה הכוונה. זאת אומרת, זה לוקח זמן, אבל בסוף כולם מגיעים. אפילו ישו הנוצרי כותב השלה שאחרי 50,000 שנה יש לו חלק לעולם הבא. 50,000 שנה זה יכול להיות. 12 חודש זה בשביל רשע סטנדרטי. אבל יש רשעים גדולים, האפיקורסים וכדומה, שהם צריכים יותר זמן, גלגולים וכדומה, או חוטא ומחטא את הרבים. כן, זה לא דבר פשוט. מה? סיפרתי לכם את הסיפור על על השוחט בפולניה. זוכרים את זה, לא? לא? זה סיפור מפורסם. ולא סתם סיפור, סיפור אמיתי. זה הייתה עיירה בפולניה, שבה התמנה שוחט צעיר. שוחט צעיר עם משפחתו וילדיו. הגיע חדש לעיירה, וקבעו לו שכר. אמרו לו, כל חודש אתה מקבל, אתה מכיר את הסיפור? אז אתה רואה. טוב, אז מה? אף אחד לא מכיר. אז לא לספר, כן לספר או לא לספר? לא, כי זה פוגע בך, כי אתה כבר מכיר את הסיפור. אתה תסתדר בכל זאת? טוב. בסדר. אז גם אלה שבבית שכבר שמעו את הסיפור, בבקשה ללמוד מהבחור היושב שם, שבכל זאת מוכן לשמוע שוב. אז הוא הגיע לעיירה וקבעו לו לכל חודש כך וכך. וקבעו, אחד מתנאי החוזה היה, שכשהוא ימות, האלמנה והילדים ימשיכו לקבל את המשכורת. וככה היה התנאי. מספר ימים אחרי שהוא התמנה, הוא נכנס אל הכנסייה, שבר את כל הצלמים, והגויים שפטו אותו למוות, שרפו אותו. אחרי כל הסיפור הזה, הגיעה האלמנה אל ועד הקהילה, ביקשה את המשכורת, אמרו לה, לא, זה לא כלול בחוזה, כי זאת הייתה התאבדות, והתאבדות לא הייתה כלולה. לא, אנחנו לא יכולים לקחת בחשבון גם התנהגות כזאת. הלכו לרב, הרב אמר, ועד הקהילה צודק, זה לא היה כלול בחוזה, לא מגיע לה. אבל, מאחר ומדובר במקרה מיוחד, אני שולח את הדיון הזה להתייעצות אצל רב אחר יותר גדול מהעיירה הגדולה. הרב היותר גדול מהעיירה הגדולה אמר, אני מאשר את הפסק של הרב המקומי שאכן לא מגיע לה. אבל, מאחר ומדובר במקרה מיוחד, אני מציע פשרה. שהקהילה תעסיק מכאן ואילך, הרי הם צריכים גם כן שוחט, יעסיקו שוחט רווק, שהצרכים שלו קטנים יותר, ויתנו לו רק שני שליש ממה שקיבל הקודם, וגם לאלמנה ייתנו שני שליש מהמשכורת של בעלה. כך שכולם מפסידים שליש. האלמנה מפסידה שליש, השוחט החדש מפסיד שליש, וגם הקהל צריך לשלם עוד שליש. ואז כולם יהיו מבסוטים. הרעיון התקבל, וכך נעשה, ובאותו לילה הגיע בחלום לרב שפסק את הדבר הזה, השוחט. ואמר לו, דע לך שאני מנשה מלך יהודה. וזאת הפעם ה-300 שאני נשרף על קידוש השם, על זה שהחטאתי את כל ישראל בעבודה זרה, ורק באתי להגיד לך תודה על מה שעשית למען האישה והילדים. אז זאת אומרת, אם הסיפור הזה הוא אמיתי, זה אומר שהחשבונות שאנחנו עושים לפעמים הם ארוכי טווח מאוד, לאורך אלפי שנים, ושבסוף הדברים מתקנים. מובן? זה גם אומר שלא תמיד אנחנו מחליטים בדברים האלה. טוב, למה סיפרתי את כל... מה? איך בלעם הגיע לסוגיה? הרי הוא לא יהודי. הוא מצליח להשחיל את עצמו בכל מקום, האיש הזה. כן. הגמרא שאלה את זה. לא היית. אבל כיוון שהגמרא מודפסת לפניך, אז היא עונה גם על השאלה הזאת. נכון שזה כדעת רבי יהושע וכו'. כן? טוב. אבל אנחנו לא נכנסים עכשיו לדיון על בלעם וכו', למרות שבזמנו עסקנו בזה הרבה. אז כך שענינו קצת על השאלה של מה זה כל ישראל יש להם חלק עולם בא, וכי באמת כולם יש להם. טוב. אנשי עיר הנידחת. אין להם חלק לעולם הבא שנאמר. עכשיו, זה באמת קצת תמוע. מה הם עשו אנשי עיר הנידחת? הם עבדו עבודה זרה, נכון? מה, זה סיבה לזה שאין לו חלק בעולם הבא? אז הוא עבר עבירה חמורה, אז מה הוא חייב? מיתת בית דין. אז מיתת בית דין, אבל יש לו חלק בעולם הבא. במיוחד אם הוא מתוודא. אם הוא לא מתוודא, אז גם אדם רגיל. כלומר, לא כך מובן הסיפור הזה. אלא, זה בא להדגיש את החומרה של עיר הנידחת, שעיר הנידחת היא עניין ציבורי. יש הבדל בין אדם שעובד עבודה זרה באופן פרטי לאדם שעובד עבודה זרה באופן ציבורי, ממסדי. זה החומרה של עיר הנידחת. לכן, למרות שמיטתו של עובד עבודה זרה פרטי היא בסקילה, ומיטת אנשי עיר הנידחת בסייף, שזה לכאורה פחות חמור, אבל יש חומרה כוללת מצד הכלל. טוב, אנשי עיר הנידחת אינם חלק העולם הבא, שנאמר, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם. זה מה זה וידיחו? ידיחו אותם מן העולם הבא. ככה המשנה מבינה. ממשיכה המשנה, ואינן נהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט. למה? מה הרציונל שמאחורי זה? הרי כתוב, יצאו אנשים בנליאל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם. אז מה שצריך להיות מהעיר שלהם. אבל למה זה מה שקובע? כי אם מישהו הודח על ידי מישהו משבט אחר, יש לו קצת נסיבות מקילות. מה שבא מן החוץ יותר זוהר, יותר נוצץ. הוא הביא לי משהו חדש. אבל כשזה בא מקרבו של אדם, אז זה סימן שזה משהו מהותי אצלו. אפשר לחבות את המזגן. ואינן נהרגין עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט, ועד, תודה, שיודח רובה, ועד שידיחו האנשים. כלומר, זה צריך להיות תופעה כוללת, וזה צריך להיות על ידי אנשים בעלי מעמד רציני, לנו אנשים. ידיחו נשים וקטנים. או שהודח מיעוטה, או שהיה מדיחיה חוצה לה, הרי אלו כיחידים. זאת אומרת, זה כבר לא עבודה זרה של אנשי חנדחת, זה כבר יותר עבודה פרטית, וצריכים שני עדים והתראה לכל אחד ואחד. וזה חומר ביחידים, זה נאמר לגבי גם אנשי חנדחת. כלומר, זה דבר קצת עמוק. כשרואים בתורה, זה נראה ככה, שאתה מארגן צבא, ושהצבא יוצא למלחמה על עיר הנידחת ומחסל אותה. אבל לפי איך שהמשנה מתארת את זה, צריך שיהיו שני עדים על כל אחד ואחד, כלומר צריך להושיב בתי דינים. באמצע המלחמה, אתה מכניס בתי דינים לתוך השטח של העיר הנידחת, ואתה מתחיל לשפוט אנשים. עדים והתראה לכל אחד ואחד, זה חומר ביחידים ובמרובים, שהיחידים בסקילה, לפיכך ממונם פלט, והמרובין בסייף, לפיכך ממונם עבד. כמו למשל ממון של ארוגי מלכות, אדם שהתחייב מיטה למלכות, ממונו למלך. כן? כך ש... טוב, זה קצת מסוכן ההלכה הזאת, כי זה יכול לתת פיתוי למלך להרוג אנשים שאולי לא חייבים. נכון? בשביל זה צריך מנגנוני ויסות להחלטות של המלך. סייף זה חרב. קוויק. צוואר. חותכים לו את הראש. זה יותר קל מסקילה. לא, סקילה זה ייסורין. קודם כל זורקים אותו, מי אומר שהוא מת מיד. וזה מכוער. זה, אתה יודע, זורק לו אבנים והכל. נגיד שהוא לא מת מיד. כן? תראה את התיאורים במשנה, במסכת סנהדרין פה. זה לא, מבחינה פלסטית זה לא אסתטי. ממש לא. טוב. מה? יש מוות אסתטי, בוודאי. שותים כוס רעל, זה אסתטי. כמו שסוקרטס, כן? שומר על שלמות גופו. מה? סוקרטס? הוא היה מבחינה מסוימת שחקן כדורגל, אבל בעיקר שחקן. זאת אומרת, הוא היה... מה? לא, לא, לא. סוקרטס... חי לפני 2400 שנה, באתונה. והוא היה פילוסוף. והוא היה גורם לאנשים לשאול את עצמם שאלות על התנהגותם, ולהסתכל על עצמם במראה, איך הם מתנהגים. זה לא מצא חן בעיני האתונאים המבוגרים. אמרו, מה זה צריך להיות? האיש הזה מסית את הנוער. ולכן שפטו אותו, ובסוף חייבו אותו לשתות סף רעל. כן. ומזה הוא מת, אגב. הוא מת. כן, זה היה, אז אפשר לומר שהוא היה שחקן, מבחינה מסוימת. אבל זה קשה לומר שזה היה בכדורגל. כלומר, הוא יותר שיחק בערכים, נשמות, דברים כאלה. כן. טוב. פוינו. וצריכים שני עדים והתראה לכל אחד ואחד, זה חומר מיחידים ומברובים, שהיחידים בסקילה, לפיכך ממונם פלד, והמרומין וסייף, לפיכך ממונם עבד. הקטע את יושבי העיר הזאת לפי חרב. החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום. הרי אלו מצילים אותה. שנאמר, אחרי מותה ואת כל אשר בא ואת בהמתה לפי חרב. כלומר, אם יש חמרת או גמלת שעוברת בתוך העיר, אז זה כבר, הם כבר לא יושבי העיר. מה זה, חמרת או גמלת? גם? לא, לא גם, גמלת.
לא, החמרת והגמלת.
חמרת זה שיירה של חמורים. עם אנשים כמובן. וגמלת, זה, לא, זה לא אותו דבר, זה שיירה של גמלים. גמלים, כן? שיר צלצל גמלת, נכון? זה צ'רניחובסקי. או ירצי מולדתי, נכון? השיר צלצל גמלת. גמלת, כמו שיירה של גמלים. הם מצילים את המקום הזה. בסדר? מכאן אמרו, נכסי צדיקים שבתוכה עובדין, שבחוץ עלה פלטין. כן, הרי כתוב כל אשר בא. ושל רשעים, בין שבתוכה, בין שחוץ עלה, הרי אלו עובדים. שנאמר, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה וגומר. זאת אומרת, שבתוך עיר הנידחת, אם יש צדיקים, ודאי שלא הורגים אותם. מה זה צדיקים? לא צדיקים צדיקים. מי שלא עבד עבודה זרה. הוא רק גנב. זה נקרא צדיק, לעניין זה. בסדר? אז הממון שלו, מה שיש לו בתוך העיר, נשרף. למרות שהוא עצמו לא עבד עבודה זרה. נכון? מה שכתוב כאן. ואת כל שאלתי, נכסה, מכאן אמרו, נכסה צדיקים שבתוכה עובדין, שבחוץ עלה פלטין, ושל רשעים, בין שבתוכה, בין שבחוץ עלה, הרי אלו עובדין, שנאמר, ואת כל שאלה תקבוץ לתוך רחבה, ושרפת באש כליל לשם אלוהיך. אם אין לה רחוב, עושים לה רחוב. הרי כתוב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה. מה זה רחוב בשפה של התנך? לא יודעים מה זה רחוב בשפה של התנך? מה? כיכר. כן? כשהתנך אומר רחוב, הוא מתכוון למה שאנחנו קוראים כיכר. בסדר? מה? היה רחובות. הרחובות משום מקום רחב. כן, יש יש ערים שיש להם כיכר, נכון? עכשיו, אז איך קראו למה שהיום אנחנו קוראים רחובות? מה הבעיה? יש לך שאלה, אתה יכול לשאול אותי. מה הוא ענה לך? כן, אבל יכולת לשאול אותי, אל תשאל אותי, תשאל אותי, בשביל זה אני פה. בסדר? כן. אז, אבל כיכר זה מקום רחב. רחוב קוראים לזה. אבל מה שאנחנו קוראים היום רחובות, כן, מה שבין הבתים, איך קראו לזה פעם? שווקים. כן? הבקשה, הקום ענה והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות. השווקים הכוונה רחובות, וברחובות הכוונה כיכרות. איך קראו לשווקים? איך קראו לה, לא יודע, קראו לה לשווקים. אבל המילה שוק, כן? זה לא כמו שהיום מקום שבו מוכרים. שוק זה רחוב. בסדר? בימי חז"ל קראו לרחובות בשם מבואות. מבואות. היום אומרים רחוב. זה זליגה של המשמעות, קוראים לזה. אין לה רחוב, עושים לה רחוב. כלומר, צריך לעשות מקום, לפנות כמה בתים, כדי שאפשר לשרוף שם את החלל. הייתה רחובה חוצה לה. קונצים אותה לתוכה, שנאמר, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה, כליל לשם אלוהיך. שללה, ולא שלל שמיים. מכאן אמרו, ההקדשות שבה ייפדו. כלומר, אם יש שם הקדש, אז אתה לא שורף את ההקדש. אתה פודה אותו. ותרומות ירקבו. אתה לא שורף את התרומה, אתה נותן לה להירקב. מעשר שני וכתבי הקודש יגנזו. כליל לשם אלוהיך. כן, הרי אם יש כתבי קודש בתוך העיר, אתה לא שורף כתבי קודש, אתה רק גונז אותם. שללה. נכון. וופ, הכל עולה באש. מה? זה כמה כסף יש שם, כמה זה, זה משהו, זה כואב הלב, אבל אין מה לעשות. בלג בעומר לעשות את זה? למה לעשות את זה בלג בעומר? בכלל, מאיפה הרעיון הזה שמדליקים מדורות בלג בעומר? אני לא יודע מאיפה זה בא. מה שבא איזה? כן, אבל ממתי התחילו את הסיפור הזה? דבר מאוחר מאוד. מה פתאום? זה דבר מאוחר מאוד. מה שכן, המנהג הקדום בל"ג בעומר היה חץ וקשת. היו משחקים בחץ וקשת. וזה יכול להיות שזה שריד רחוק של זיכרון, של הד של זיכרון, של משהו ששייך לבר כוכבה. אבל כל האתוס הקושר את בר כוכבה לל"ג בעומר, זה מאז הציונות החילונית. לא לפני. נכון, נכון, זה דבר הזה קצת נשכח. לא, אבל חץ וקשת זה לפני החילונות. אבל הקישור של החץ וקשת לענייני בר כוכבה וכדומה, זה הציונות הרשמית שעשתה את זה. אולי זה שריד של זכר של איזה ניצחון צבאי קדום או משהו כזה. שלא נראתה הקשת בימי רבי שמעון, אולי, כן, אף אחד לא יודע, גם לא ברור הקשר בין רבי שמעון לל"ג בעומר, שזה גם זה, יש מה לדעת. טוב. מה זה? יום הפטירה של רבי שמעון. זה אתה צריך להביא הוכחה. זה לא פשוט. אומנם בפרי עץ חיים כתוב שזה יום שמת רשב"י. אבל בכתב יד של רבי חיים ויטל כתוב יום שמחת רשב"י. יש חטא שנפלה. לא יום שמת, אלא יום שמחת. כן, אז יכול להיות, שמחת, ההילולה, כמו שיש כמה מקורות, שיום המוות זה יום שמחה לנשמה שעולה על מקורה וזה. יכול להיות שזה הגדה, ברטנורה, אני לא זוכר. אז זה כן, ברטנורה. אם זה הברטנורה, זה כבר יותר אמין, כי הוא היה לפני הארי. כן, מי יודע. או שכן, או שלא. כן. מה שכן, הבערה, מדורה בל"ג בעומר, הייתה בימי יוליאנוס הכופר. נכון? מה? זה היה בזמן האמוראים. היה הקיסר ביזנטי, הרי הקיסרים הביזנטיים היו נוצרים. שנאו את היהדות. אבל היה אחד, יוליאנוס, ששנא את הנצרות, חזר לעבודת האלילים העתיקה. סגר את הכנסיות, רדף את הנצרות. יוליאנוס, הכופר, אפוסטטוס, כן? וכדי להרגיז את הנוצרים, הוא התיר ליהודים לבנות את בית המקדש. והיהודים התחילו לאסוף חומרי בנייה, הניחו אותם במקום הנקרא אורוות שלמה, ותכננו את התחלת הבנייה ליוד ח' באייר, מה שנקרא ל"ג בעומר. ובאותו לילה, לפני הזה, הייתה רעידת אדמה ושרפה, ששרפה את כל החומרים, ובינתיים יוליאנוס נהרג במלחמה מול הפרסים, וכל הסיפור הזה בוטל, ותקנו יום תענית לדורות ביום הזה. כן? זה המקור הקדום. אז לזה שהייתה מדורה בל"ג בעומר. כן? אז אם אתם מחפשים מקור למדורה, הנה, זה. זה אף אחד לא זכר את זה. יש דברים שלא זוכרים, אז לא עושים. חוץ זה, אנשים אוהבים לאכול. מה? טוב. כליל לשם אלוהיך. מה זה קשר? אמר רבי שמעון, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עושים דין בעיר הנידחת, מעלה אני עליכם כאילו אתם מעלים עולה. כליל לפניי. אז כליל זה קורבן, כן? זה עולה. מישהו שלח לי מייל, רצה לקרוא לבת שלו כליל. אמרתי לו, תירגע. כן, אז זה כליל. טוב. בכף. כן, מה זה כליל? זה קורבן עולה, הכל נשרף. כן, פירומן הבן אדם. טוב. כן, ברור, לא אמרתי ש... טוב. יש גם כליל החורש. כליל היופי. כן, יש הכל. טוב. והייתה תל עולם, מה זה והייתה תל עולם, לא תעשה גנות ופרדסים, דברי רבי יוסי הגלילי. אתה אומר, אין פה עיר, מה נעשה? נעשה פה פארק. אבל לא, גם זה לא. רבי עקיבא אומר, לא תיבנה עוד, לכמות שהייתה, אינה נבנית. אבל נעשיתי גנות ופרדסים. מה פירוש הדבר? שרבי עקיבא רואה את האפשרות להעלות את החסר. להעלות את הקלקול. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, שכל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם. עבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף מן העולם. טוב, מאיפה המשנה לוקחת שפה זה מסלק חרון אף? כתוב רק, ולא ידבק בך מאומה מן החרם. אז מאיפה הוא לקח שאין חרון אף? המשך הפסוק. למען ישוב השם מחרון אפו. בסדר? ומה כתוב אחרי למען ישוב השם מחרון אפו? ונתן לך רחמים, ומה המשך? וריחמך וירבך. מה זה ונתן לך רחמים וריחמך? זה אותו הדבר. אומר בעל משך חוכמה, ונתן לך בתוך הלב את מידת הרחמים. וריחמך שירחם עליך. למה? הקדוש ברוך הוא צריך להבטיח לך שהוא ייטע בלבך את מידת הרחמים. בגלל שאין מעשה אכזרי יותר מאשר עיר הנידחת. שאדם נלחם נגד בני עמו, לא נגד עם זר. נגד בני עמו הוא צריך להתגבר מאוד על החמלה הטבעית שיש לבני אדם כלפי בני עמו. אז אולי על ידי שאני אקיים מצווה כזאת, אהפוך לאדם אכזרי ואדיש. על זה באה הבטחה של התורה, ונתן לך רחמים. אני זוכר שפעמים אנשים אמרו, על ידי שאנחנו שולטים באוכלוסייה אחרת, אנחנו הופכים להיות אכזריים. אמרתי, זה נכון למי ש... האופן שבו הוא שולט איננו מודרך על פי תורה. מי שיש לו תורה, אז מלא הוא גם לא יהיה אכזרי, כי יעשה מה שהתורה אומרת ולא מה שליבו אומר. מעשה שאני הייתי בעיר הקודש, בית לחם, תיבנה ותיכונן, בבטש. והיו עם מדי שלושה חיילים, אחד קצין, אחד סמל, אחד חפש, ואנוכי. היינו במילואים. אמרו החבר'ה, מה אנחנו עושים פה? זה לא בסדר שאנחנו פה. זה לא מוסרי לשלוט בעם אחר וכו'. ואני שתקתי. באמצע הסיור, אמרו חבר'ה, יאללה בואו ננוח בפרדס קצת, מישהו יישאר בהזנה אם יחפשו אותנו. ונכנסו כולם אל הפרדס, ועודה ולא בוש אף אני. והחבר'ה התחילו לקטוף פירות מן הפרדס ולאכול. ויאמרו לאמור, שרקי, מדוע אינך אוכל? שרקי זה אני. אז אמרתי להם, כי זה גזל. אז הם אמרו, אבל זה מלחמה. באו. כלומר, זה כל השאלה, אם אתה נוהג מכוח התורה או מכוח היצרים. זה כל הנקודה. טוב. אז, אגב, צריך לדעת, התלמוד אומר, זה אנחנו נראה גם, שמעשיר הנידחת לא היה ולא עתיד להיות. העיר הנידחת לא היה ולא נברא וגם לא עתיד להיות.
מה?
לא יודע, זה טכנית, זה לא יצא, אף פעם. למה התורה מדברת על זה? אלא דרוש וקבל שכר. זה כמו בן סורר ומורה. שיש כל מיני פרשות בתורה, שאנחנו אומרים שהם לא תיתכננה, הלכה למעשה. מה? כי זה לא הגיוני שיקרה. זה לא שהדין לא קיים, הדין קיים, אבל לא ישים. בסדר? טוב. תנו רבנן, מה נקרא בפנים? יצאו, הן ולא שלוחים. יצאו אנשים בני בליעל. לפעמים בעבודה זרה, מייסדי רעיון של עבודה זרה, אחר כך שולחים שליחים לעולם כולו, להמשיך לשכנע אחרים, אז הם כבר לא המייסדים. זה היה כנראה גם היסוד לדברי הרמב״ם בהלכות ממרים. הרמב״ם אומר שראשי הקראים, אלה שהמציאו את הקראות והדיחו את עם ישראל, צריך להרוג אותם. ככה כותב הרמב״ם. אבל הוא כותב, רק הם, ולא אלה שהודחו על ידם והדיחו אחר כך את הדורות הבאים אחריהם. אלא רק המייסד בלבד. למה? מאיפה הרמב״ם לקח את זה? הוא לקח את זה כרנר מפה. יצאו הן ולא שלוחים. בסדר? מה? ודאי שיש את זה. מה? כי הם הדיחו לאפיקורסות. לכן הרמב״ם צריך להרוג אותם. אבל רק אלה שיסדו את זה. כשהרמב״ם כותב את זה, מייסדי הקראות כבר לא קיימים מזמן. כן? אף אחד לא הרג אותם בעצם. יצאו הן ולא שלוחים, אנשים. אין אנשים פחות משניים. דבר אחר, אנשים ולא נשים, אנשים ולא קטנים. בני בליעל, בנים שפרקו עול שמיים מצוואריהם, מקרבך ולא מן הספר. זה כלומר שאין עיר הנידחת בספר. למה? זה מסוכן. אתה תהרוס עיר שנמצאת על הגבול, על בספר, זה מסכן את כל הארץ. יושבי עירם ולא יושבי עיר אחרת. למור שצריכים מדים והתרה לכל אחד ואחד. זאת אומרת שבסופו של דבר, האפשרות הטכנית שתהיה עיר הנידחת, הולכת ומתקטנת לפי כל הדרישות ההלכתיות. בסדר? וזה הבסיס לזה שלא היה ולא נברא. כן. מה? בסדר? טוב, עד כאן להיום, רבותיי. זהו. ככה זה. שלום.